קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
הקצה, הקצה, קייזי רדיו, נקודה.net.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahim.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope.
CinemaScope. In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the voice.
You are on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No,
hi,
better.
בוקר טוב, שלום לכם. היום יום רביעי, 10 באפריל 2024, בית ניסן תשפ"ד. אתם הגעתם לסינמסקופ ברדיו הקצה. לי קוראים יאיר רווה. זאת תוכנית מספר 423. כאמור, בקרוב יום הולדת 10 לתוכנית הזאת. את סינמסקופ ברדיו הקצה עושים בן אש, עומר סנש, יובל רוזין, מלכה פינקנשטיין, אורי זר אביב, ליבי רן, מני ארנון, ניצן לחומזון, רובן ברדך, דבע מנחם, גל זילברמן, עדי נוי, אביעד ליפקין, ברק דיקמן, אסף קפלן, נילי חנקין. תודה לקואמי. שהכל פה באמת זה לכבודו, ותודה לכם שאתם מאזינים, כי אנחנו עושים את זה בשבילכם, ותודה שאתם מקשיבים לנו ולי, ולכל האנשים הטובים האלה שקראתי את שמם כרגע, שבזכותם אתם שומעים את כל הדברים האלה, בין אם הם מעלים את זה לאתר, kzradio.net, את התכנים המנוגנים והמושמעים, והתוכניות והארכיונים, וכותבים את הפוסטים בפייסבוק, ודואגים שכל הדברים האלה יגיעו אליכם, תודה לכל הצוות שעושה, את התוכנית הזאת ואת כל התוכניות האחרות ברדיו קצה. ותודה לסינמטק תל אביב, כי סינמטק ברדיו קצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כמה דברים שקורים השבוע הזה בסינמטק, ממש עבורכם, תפור ידנית עבורכם מאזיני התוכנית הזאת. אז קודם כל שתדעו שבשבוע הקרוב מחווה ליורגוס לנטימוס. אם אתם עוד לא מכירים את היוצר הזה, אני חושב שצריך להכיר אותו, הוא היה מאחד היוצרים הבולטים בעולם כרגע, כדאי להכיר את פועלו של יורגוס לנטימוס, כמה דברים שהוא עשה ביוון, וגם אחר כך דברים שהוא עשה הפקות בינלאומיות דוברות אנגלית, אז השבוע תוכלו לראות שם גם את המועדפת וגם את מסכנים שכאלה, הסרט על המועדפת זכתה אוליביה קולמן באוסקר, ועל מסכנים שכאלה זכתה אמת. אמא סטון באוסקר, ואז יורגוס לנטימוס הוא הכוכב של הסינמטק בשבוע הקרוב. אבל אני רוצה שתשימו לב למה שקורה ביום ראשון הקרוב בשעה 20:00 מפגש נוסף בסדרה Hard Boiled, סדרה שאני עורך שם בסינמטק, בעקבות הספר של קוונטין טרנטינו, Cinema Speculation. החידוש במפגש הזה, זה לא מתוכנן, זה לגמרי קרה מעצמו, זה שעכשיו הספר יצא בעברית, קוראים לו מחשבות על קולנוע. אז אתם יכולים לקרוא את הפרק על הסרט שנדבר עליו ביום, שנראה ביום ראשון, בעברית. אני חשבתי שהרצון שלי לעשות את המפגשים האלה, היה כאילו להקריא את המיטב, כאילו לתרגם את המיטב מהספר הזה, בפורמט של הרצאה, ולתת את התובנות של טרנטינו על הסרטים האלה, ולהקריא את הסרטים האלה, כדי שאפשר לראות את הסרטים שעליהם הוא מדבר, כי לא, חלק מהסרטים מוכרים, חלק מהסרטים פחות מוכרים. כמו הסרט שנקרין ביום ראשון, המאבק לחיים הוא נקרא בעברית, Rolling Thunder, הוא נקרא באנגלית, סרט מ-1977, אני מודה שלא הכרתי את הסרט לפני שקראתי את הספר של, של טרנטינו, זה הגילוי בשבילי וחידוש בשבילי, בייחוד כי זה אחד הפרקים הכי ארוכים בספר והכי מושקעים בספר, בעיקר כי טרנטינו אומר שהוא היה אובססיבי על הסרט הזה. וכשרואים את הסרט מבינים למה, ומבינים משהו לגבי הטעם הקולנועי של טרנטינו, ואיך הסרט הזה גם השפיע על כל מה שהוא עשה אחר כך. סרט מאוד מאוד אלים. סרט שאלימות היא ביסודו, בבסיסו. ואני גם מודה שבתקופה הנוכחית שבה אנחנו נמצאים פה במדינת ישראל, הוא סרט שיכול להיות במידה מסוימת טריגרי, אבל גם אני חושב שהוא יוצר איזשהו סוג של קתרזיס ונורת אזהרה. אני אתן לכם את התקציר בקצרה. זה סרט כאמור מ-77, אבל הוא מתרחש ב-73, כששבוי מלחמה, מלחמת וייטנאם, טייס שמטוסו הופל מעל סייגון, חוזר מאחרי 7 שנים בשבי, ומגיע לאוסטין, טקסס, שם הוא מוצב, שם הבסיס שלו, עם עוד כמה חיילים שחזרו מהחלפת השבועים שהייתה, והוא מגיע ורואים שהוא לא חוזר אותו בן אדם, חוזר צל אדם, ורואה שהעולם המשיך בלעדיו, אשתו המשיכה, הילד שלו לא מכיר אותו, ילד שהיה תינוק ועכשיו הוא כבר בן 7. ובנוסף לזה, וככה בעצם הסרט מתחיל, הוא מקבל איזשהו סוג של פרס מהעיירה, מהעיר, על זה שהוא חזר, הוא מקבל סכום נכבד של כסף, $5,500, דולר לכל יום שבו הוא היה בשבי, ומכונית אדומה גדולה. ואז מה שקורה, וזה ממש ככה, זה הפרמיס של הסרט, ככה זה מתחיל, חבורת שודדים ממקסיקו, פורצת אליו הביתה ודורשת לקבל את הכסף מזומן שכולם ראו בתקשורת אותו מקבל וידעו שיש לו כסף מזומן בבית, והוא מסרב, וזה הקטע שצריך לדעת, זה לא טוויסט, ככה הסרט מתחיל, הם הורגים את כולם, יורים גם בו, חושבים שהורגים אותו, וככה הוא מגיע ובעצם מגלה שהזוועה האמיתית בחיים שלו לא קרתה בווייטנאם, אלא קרתה כשהוא חזר הביתה לארצו ולמשפחתו. הוא נשאר פצוע, קטוע יד, ומחלים, ויוצא לנקום. והסרט הוא סרט נקמה. מי שכתב את התסריט המקורי של זה הוא פול שריידר, שזה מעניין, כי זה הסרט השלישי בספר של טרנטינו, שפול שריידר חתום על הסיפור שלו, על התסריט שלו. במקרה הזה מסביר לנו טרנטינו, ששריידר, התסריט שלו מאוד מאוד שוכתב, זה לא התסריט שהוא כתב שהגיע למסך בסופו של דבר. אבל זה עדיין הרעיון העלילתי הבסיסי של פול שריידר, ושוב, בפעם השלישית, פול שריידר חוזר, ככה מסביר לנו טרנטינו, חוזר למוטיב שהעסיק אותו בתחילת דרכו, המחפשים של ג'ון פורד. מישהו שיוצא לחפש ולנקום ברעים, יוצא למסע של חיפוש ונקמה, וברור שהנקמה יותר חשובה לו מלמצוא ולהשיב משהו הביתה. סרט קשוח מאוד, הסרט צילם אותו ג'ורדן קורנוול, של אחר כך, 5 שנים אחר כך צילם את בלייד ראנר, וזה מעניין, זה ריתק אותי, שטרנטינו אומר שהוא ראה את הסרט בבתי הקולנוע באותה שנה, 16 פעם, בכל מקום, כל פעם שהסרט הוקרן, הוא הלך לראות את הסרט הזה מוקרן איפשהו, וזה שישה אותי, כי כשבלייד ראנר יצא, ואחר כך שראיתי גם את הסרט הזה, וראיתי שרואים שזה אותו צלם, של בלייד ראנר, מצלם את שני הסרטים, כשבלייד ראנר יצא בישראל, וזה היה ממש הימים הראשונים של קלטות הוידאו, עוד לא היו קלטות וידאו, בכל בית אצלי בכל אופן לא היו, אז ככה אני הייתי עם בלייד ראנר, נסעתי מעיר לעיר, מקולנוע לקולנוע, בכל מקום שהקרינו אותו, באיזשהו סוג של מועדון סרטים, מועדון הקרנות, ותמיד זה הקרנות כמובן ב-35 מילימטר, הלכתי, הייתי אובססיבי על הסרט הזה, הייתי רואה את זה. אז זה מעניין ש-Rolling Thunder ב-77, היה מה שבשבילי היה בלייד ראנר ב-1982, 5 שנים אחר כך, 2 סרטים עם אותו צלם. לא יודע, זה מצא חן בין הקישור הזה. אז אני אדבר קצת, שמעתם את ההתחלה של ההקדמה שאני אגיד על הסרט, לפני הקרנה של הסרט בשעה 8 ביום ראשון בסינמטק תל אביב, אני אדבר בערך 20 דקות, על פי הדברים שאומר טרנטינו, ואחרי זה יוקרן הסרט, זה סרט שלא רואים. הרבה. אוקרן בישראל בזמנו. זה סרט שלא סתם קוראים לו המאבק לחיים. זה סרט שהופץ בישראל בשנות ה-70. אבל אני התוודעתי אליו רק לאחרונה בזכות הספר של טרנטינו. אז אם אתם רוצים להכיר קצת את הדיאטה הקולנועית שעליה גדל טרנטינו, ב-77 הוא היה, הוא ילידית 63, הוא היה בן 14 אז. ולראות סרט שבאמת כבר, הוא כבר יכול היה לראות לבד, ומאוד מאוד השפיע עליו, אז בואו לראות את המאבק לחיים. Rolling Thunder, סרט נקמה מאוד מאוד אלים, בסינמטק תל אביב שעה 8, כמובן, כרגיל, אם תקישו את קוד ההטבה KZ24, KZ24 באותיות קטנות, כשאתם מזמינים כרטיסים, כרטיס יעלה לכם 15 שקלים בלבד, אם אתם מנויים לסינמטק, הכניסה תהיה לחלוטין לגמרי חינם. זהו, זה רולינג תנדר. בואו נדבר קצת על סרטים אחרים. סרט חדש עולה בסוף השבוע, כלומר מחר, בבתי הקולנוע. האם חיכיתם לו? האם ציפיתם לו? האם החזקתם את נשימתכם עד שהוא יגיע? יכול להיות שכן. הסרט נקרא Back to Black, הביוגרפיה הקולנועית העלילתית של אמי ויינהאוס. סרט שכבר הרבה זמן מנסים להרים, והנה הוא הגיע. אנחנו מכירים את הסרט התעודי שנעשה עליו ב-2015, סרט תעודי שזכה באוסקר של אסיף קפדיה, אז אתם עכשיו יכולים לראות את הגרסה העלילתית. עכשיו בואו נקדים ונגיד, עכשיו הכותרת שלי זה שסרט נורא מבאס. מצד שני, אם אתם אוהבים את אמי ויינהאוס ואתם רוצים לשמוע את השירים שלה, אז הסרט כן מספק את הסחורה, אם אתם מחבבים, או אם אתם נולדתם אחרי 2011, אחרי שהיא הלכה לעולמה, ושמעתם את השירים, אתם רוצים לשמוע את הסיפור שלה, אז כן, בסדר, יש פה איזשהו סוג של מבוא לאמי ויינהאוס, ואני מודה שההפקה עשתה כמיטב יכולתה בסרט הזה, הוא בהחלט, בהחלט לא חלטורה, והחלט הם אמרו לעצמם, אוקיי, אנחנו רוצים לעשות ביוגרפיה על זמרת, ולהכתיר את הזמרת הזאת כמישהי משמעותית בתולדות המוזיקה, אז נלך לאנשים שעושים את זה הכי טוב. אז הם הלכו לבמאית סם טיילור ג'ונסון, שביימה את Nowhere Boy, הסרט על ג'ון לנון, סרט שחיבבתי, אני מודה. והסרט שהפגיש את סם טיילור ג'ונסון עם מאז בן זוגה ובעלה לחיים, אירון טיילור ג'ונסון, שגילם שם את ג'ון לנון, ועכשיו יש דיבורים שהולך להיות ג'יימס בונד הבא. יהיה מעניין אם סם טיילור ג'ונסון תביים את סרט ג'יימס בונד הבא, והוא יהיה ג'יימס בונד הבא. זה עוד לא נעשה. אז הלכו אליה, אמרו, אוקיי, עשית את ג'ון לנון, בואי תעשי את אמי ויינהאוס. אוקיי, רעיון טוב. זה במעט שעשתה הרבה דברים, חלקם דברים שחיבבתי, חלקם דברים שלא. ואז לקחו את מט גרינלה, בתור תסריטאי, מט גרינלה כתב את התסריט לנורר בוי, הסרט על ג'ון לנון, וגם כתב את התסריט הרבה יותר טוב לקונטרול, הסרט על ג'וי דיוויז'ן, שביים אנטון קורביין. אז אתם מבינים שזה הכיוון שהם הולכו על, 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 על אומנים, זמרים מיוסרים, זמרים שסופם טרגי, בין ברצח, בין בהתאבדות, במקרה הזה הרעלת אלכוהול, ומערכות היחסים שלהם עם ההורים שלהם, ועם החוסר היכול שלהם להתמודד עם הצלחה והאיסורים שליוו אותם, אז זה הכיוון. אני לוקחו את ג'יילס מרטין, שיפיק את המוזיקה, ג'יילס מרטין הבן של ג'ורג' מרטין, והם לוקחו את ניק קייב ורון אליס, שילחינו את הפסקול, ויש גם שיר חדש של ניק קייב, שיר לאימי, סונג פור אימי, שחותם את הסרט. הייתם מצפים שכשנגמור לדבר על הסרט, אני אשמיע לכם את השיר הזה, אבל הוא עוד לא יצא. אני חושב שהוא יצא מחרתיים, נדמה לי. אז הוא לא יצא. אז אין לי לנגן, אולי אני אנגן לכם אותו בשבוע הבא. אבל הדבר שאני הכי אהבתי בסרט זה את הפסקול. כלומר, לא ידעתי שניקי ורון אלס הלכים את הפסקול, אבל זיהיתי את ניקי ורון אלס בפסקול. לפני שעלו הקרדיטים, וצריך להגיד מילה טובה גם לשחקנית שלקחה את עצמה, על עצמה, לגלם את התפקיד הזה של אמי ויינהאוס, שחקנית שלא הכרתי, קוראים לה מריסה אבלה, היא גם שרה את הקול של אמי ויינהאוס, היא בסך הכל עושה עבודה יפה. אבל מה הבעיות שלי עם הסרט? שוב, כביוגרפיה, זה הביוגרפיה שאתם מצפים של, לראות על אומנית שמתה בגיל 27, עלייתה ונפילתה. סם טיילר ג'ונסון ליעקה לשני התפקידים הראשיים, לצד מריסה אבלה, את אדי מרזן שמגלם את אבא שלה, ואת לסידי מלוויל שמגלמת את סבתא שלה. סבתא שלה שהייתה מוזיקאית בעבר, מוזיקאית ג'אז, עם רקורד כזה, עם איזשהו סוג של היסטוריה עתיקה עם, עם טוני בנט, ושרה אצל מועדון הג'אז של רוני סקוט, וככה קריירת המוזיקה היא קצת בהשראת סבתא שלה, והיא לא הלכה בדרכה של סבתא שלה, סבתא שלה היא הזהירה אותה כל הזמן מאלכוהול וסמים, שזה גומר את המוזיקאים, ואמי ויינהאוס לא הקשיבה, הלכה בעקבות סבתא שלה בעולם המוזיקה, אבל לא הקשיבה לה בעולם האלכוהול והסמים, וזה מה שגמר אותה. ממש מוקדם. אבל אם השמות האלה מוכרים לכם, אדי מרזן ולזלי מנוויל, זה כי הם שחקנים שאנחנו מכירים אותם מהקולנוע של מייק לי. ובעצם אני מבין שעשו פה סרט בריטי, במאית בריטית, ושהופכת את הסיפור של אמי ויינהאוס לסרט של מייק לי. וזה כמו שהסרטים של מייק לי מפרחים אותי לצפייה, הרעיון הזה של איזשהו סוג של slice of life, שבו בחיים האלה הכל קשה. הכל בלתי נסבל להתמודד איתו, אי אפשר לחיות עם החיים. אמי ויינהאוס היא אדם כל כך שברירי, בוודאי בחיים, אבל בוודאי בסרט, ונראה שהיא מתמכרת לכל מה שמזיק לה. היא דוחה מעליה את כל מה שטוב לה, ומתמכרת לכל מה שמזיק לה, שזה כמובן אלכוהול, סמים, אבל בעיקר הדמות שהכי נראה שהכי מזיקה לה, זה הבן זוג שלה, בלייק, ורואים שהיא מכורה לו. אם יש משהו מעניין בסרט הזה, זה להציג מערכת יחסים כהתמכרות, כהתמכרות הרסנית, שהאלכוהול והסמים הם סוג של סוג של סימפטומים להתמכרות שלה, לבן זוג שלה, לחוסר היכולת שלה לחיות בלעדיו, לזה שהיא כותבת עבורו את השירים, וגם מרגישה שהיא ממש לא יכולה לשרוד בלעדיו. שזה משהו שצריך ללכת איתו, אני מניח, כי זה הנרטיב של, של, של הסרט. זה לא הדמות שאני הכי מחבב בעולם, הדמות שצועדת ורצה בכל כוחה לעבר השמדה עצמית, בייחוד כשזה מגיע להשמדה עצמית בתוך מערכות יחסים, הייתי אומר, אוקיי, זה משהו שאולי אפשר להיזרם ממנו יותר, אבל אני לא מכיר את הדפוס הזה ממני, אני לומד עליו מסרטים ומיצירות של אחרים, ובמובן הזה, הסרט לא עושה עם אמי ויינהאוס חסד, הוא לא מציג אותה כאדם מספיק חזק, בשביל להתמודד עם הדברים האלה, ושל איזשהו סוג של נפילה בסוף. אלא מישהי שכל הזמן נמצאת במצב של נפילה. ולכן העדפתי בהרבה, ומאוד מאוד אהבתי את אימי, את הסרט התיעודי מ-2015, ואני חושב שזה לא מקרה, אני חושב שזה סרט ששינה משהו באופן שבו מספרים סיפור תיעודי קולנועי. היו סרטים כאלה לפני זה, אבל אני חושב שזה סרט הכי בולט מהסוג הזה, שבו לא רואים ראשים מדברים, או שומעים רק את האנשים מדברים על מושא הסרט, וכיתה ארכיון מלווים את כל הסרט מההתחלה עד הסוף, ואז אתם בעצם לא יודעים מי מרועיין לסרט, ומי אנחנו שומעים אותו בהקלטה בארכיונית. כלומר, איזשהו סוג של איחוד הפסקול בין הארכיון ובין הרעיונות החדשים. ומה שהיה מעניין בסרט ההוא, היו שני דברים מעניינים. אחד, זה שהוא נורא חגג את ההצלחה של אמי ויינהאוס. הוא עשה את הסיפור הזה של עלייתה ונפלטה בצורה מאוד יפה של רואים את העלייה. הסרט בא מנקודת המבט, הסרט ההוא, אמי, בא מנקודת המבט של הקהל, שהקהל פתאום מגלה את אמי ויינהאוס, בתקשורת, בטלוויזיה, ברדיו, על הבמה, ומוקסמים ממנה, ומוקסמים מהקול שלה, ומהמוזיקה שלה, ומהאנרגיה שלה, ומה שבריריות שלה, כי היא אישה עם קול ענק, אישה מאוד קטנה עם קול מאוד גדול. בשעה שהסרט העלילתי שיוצא מחר, לא נותן את החדווה הזאת של לתת את הרגע הזה של, אוקיי, יש פה הצלחה, יש פה כישרון, יש פה מישהי שיוצרת והקטעים הג'ויפול, הקטעים שיש בהם איזשהו סוג של הנאה, עוברים במונטאז'ים מאוד מהירים על רקע אחד מהשירים שלה, כדי להגיע מהר מאוד לרגע הסבל הגדול הבא. ואז העלייה והנפילה של אמי ויינהאוס מגיעים לכם בכפיפה אחת, מגיעים בבת אחת, ולכן אנחנו כל, אף פעם לא שמחים בשמחתה, אף פעם לא נהנים מהרגע הזה. הסרט מכסה משהו כמו 8 שנים בחיי, הוא מתחיל כשהיא בת 18, והוא נגמר כשהיא בת 27, אבל אין רגע אחד של, גם כשהיא זוכה בפרסים, גם כשהיא ממלאת אולמות, גם כשהיא מגשימה את את השאיפות שלה, אז הסרט לא מפנק אותה, ולא מפנק אותנו ברגע שנגיד, וואו, אוקיי, אני עשתה את זה, ואולי, אולי, יש סיכוי שהסוף הזה יהיה קצת יותר טוב, וכן הלאה. דבר נוסף שהיה בסרט התעודי, ואני חושב שזאת הסיבה האמיתית שבגללו נעשה הסרט העלילתי, הסרט התעודי, בגלל שהוא משתמש ברעיונות ובחומרי ארכיון, מאוד מאוד מפליל את אבא שלה, כשותף פעיל למצבה הירוד של אמי ויינהאוס, ובסופו של דבר למותה. כלומר, אם צריך להאשים מישהו, אז כולם מאשימים את בלייק, וזה יאשים אותו בתקשורת בזמן אמת, הבן זוג שהביא לה את הסמים, ועזר להם בסמים, ודחף אותה לאלכוהול, וחיו חיים מוקצנים של סמים ואלכוהול, ובסרט הנוכחי זה מוצג שהזוגיות הזאת, שהגיעה לסיומה, מוחזרת ממש כמעין מזימה שלו, להרוויח מההצלחה שלה, ולחגוג את החיים, יחד איתה, חיים בעיקר של, של עושר, אבל גם של סמים. והוא לגמרי, הוא הנבל של של הסרט ושל הסיפור שלה. בסרט התעודי, ואני מניח שאולי יש בזה מידה מסוימת של אמת, כי מובעים שם, צילומים, כולל צילומים ביתיים, שמציגים את האבא שלה כמי שגם מאוד מאוד נהנה לרוויח על החשבונה של אמי ויינהאוס, ולכן לא עצר את ההידרדרות שלה כשהוא ראה את זה קורה, אלא דחף אותה להמשיך להופיע ולהמשיך עוד ועוד, למרות שמצבה הפיזי היה לא טוב. הסרט העלילתי, לעומת זאת, נעשה בשיתוף חברת התקליטים של אמי ויינהאוס, יוניברסל, אולפן הסרטים שמפיק את הסרט, הוא החברה האחות של חברת התקליטים, שבבעלותה רוב השירים שלהם היא ויינהאוס, ומשפחתה שלהם היא ויינהאוס, הייתה שותפה להפקה, ולכן אפשר לקרוא לזה, אמי ויינהאוס גרסת האב. האבא יצא למלחמה בתקשורת נגד הסרט התעודי מ-2015, מאוד מאוד כעס על הדמות שהוצגה, ולכן הסרט הזה מציג את גרסת האבא. שבו הבן זוג הוא השם הבלעדי, והאבא עשה הכל כדי להציל את אמי ויינהאוס ונכשל. ויש אפילו רגע כזה לקראת סוף הסרט, שבו רואים את אמי, אחרי שיצא מריהאב, יצא וזה, והפסיק עם הסמים ועם האלכוהול, ואומרת לאבא שלה, אומרת לו תודה על כל מה שעזרת לי ועשית לי, ואולי בשנה הבאה, כשנהיה בניו יורק, אולי תבוא איתי, ונקליט ביחד שיר מחווה לטוני בנט, כי אבא שלה אהב את טוני בנט, וגם אהב לשיר, רואים אותם שרים באחד החגים היהודיים בתחילת הסרט, שרים כולם סביב פסנתר שיר, בהתחלה שיר, לא צריך להבין אם זה ביידיש או בעברית, כי זה היה בשפה לא מאוד ברורה, וגם האבא אהב לשיר, כאילו שהיא מתכננת תוכניות לעתיד, שהיא לא תכננה את מותה, שמותה הוא תאונה, זה משהו שנאמר בסרט בצורה מאוד ברורה, שזה הייתה תקלה גופנית, פיזית, ולא משהו שהיא רצתה שיקרה. אז ממש יש פה שכתוב משמעותי של נרטיב, או לפחות קונטרסט בין הנרטיב שראינו בסרט התעודי, והנרטיב שרואים בסרט הליטי. שוב, עושים את זה כל הזמן בסרטים, זה לא דווקא רע, אבל בגלל שהסרט לא מספיק מראה לנו, חוץ מהקשר הזה עם הסבתא, איך אמי ויינהאוס הפכה להיות אמי ויינהאוס, ומאיפה היו לה את הכוחות להיות אמי ויינהאוס לפני הצלילה הגדולה של סמים ואלכוהול וההתרסקות, אז בגלל שאין את העלייה, אז גם הנפילה היא לא מספיק טרגית, ולכן בסופו של דבר, הסרט הזה הוא מעין איזשהו סוג של סימון, של תחנות בחייה של, של אימי ויינהאוס, וכסרט הוא בסופו של דבר, כאמור, סרט מבאס. ועכשיו הייתי צריך לשמיע לכם שיר של ניק קייב מתוך הסרט, אבל השיר עדיין לא יצא, ולא בא לי לשמיע לכם עכשיו שיר של אימי ויינהאוס, אז נחזור. לא נחזור. נשמע שיר של פול סיימון, כי אחריו נדבר על עוד ביוגרפיה קולנועית, הפעם של פול סיימון. זה Hearts and Bones, מתוך האלבום Hearts and Bones. אחד האלבומים של פול סיימון שאני הכי, הכי, הכי אוהב, ועליו נדבר עוד רגע.
Are traveling together in the sangre de Cristo, in the blood of Christ mountains of New Mexico. On the last leg of a journey they started a long time ago, the arc of a love affair, rainbows in the high desert air, mountain pass is slipping into stones, hearts and bones, hearts and bones, hearts and bones. Outrageous. The bride was contagious. She burned like a bride. These events may have had some effect on the man with the girl by his side. The arc of a love affair. His hands rolling down her hair. Love like lightning shaking. Hearts and bones, hearts and bones. And whoa, 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 she said, why don't we drive through the night? We'll wake up down in Mexico. Tell me why won't you love me for who I am, where I am? He said, 'cause that's not the way the world is, baby. That's not the way the world is, baby. This is how I love you, baby. This is how I love you, baby. This is how I love you, baby. Determine if these come
consolations will be their reward. The arc of a love affair, waiting to be restored. You take two bodies and you twirl them into one. Their hearts and their bones, oh, and they won't come undone. Hearts and bones, hearts and bones, hearts and bones.
סיימון. יפה מאוד. Hearts and Bones, בתוך האלבום באותו שם, כאמור, אחד האלבומים שאני הכי, הכי, הכי אוהב, של פול סיימון, ומקבל מקום נכבד בסרט התעודי החדש. הוא מוצג ב-Yes Doco כסדרה תעודית של שני חלקים, זה סרט של 3.5 שעות, שביים אלכס גיבני, באמת אחד מבחירי הבמאים הדוקומנטריים, בימינו, הוא איש שיש לו מפעל דוקומנטרי, עובד על מלא דברים במקביל, ופה, אתם יודעים, עשה דברים על, על המלחמה בעיראק, ועל, ועל כל, הסייבר הטקס, וכל מיני דברים חשובים, ופה עושה בפרופיל של אומן, שאני מאוד אוהב, ואני חושב שאני רואה דרך הסרט הזה שהוא עשה, הסרט המושקע והארוך שהוא עשה, שהוא גם מאוד מאוד אוהב את פול סיימון. עכשיו הוא מחולק לשני חלקים ב-Yes Doco, החלק הראשון יותר עוסק בתחילת הקריירה של פול סיימון והשנים שלו יחד עם גרפינקל, סיימון וגרפינקל ביחד וההצלחות שלהם, ולבסוף גם הפרידה. אם אין לכם סבלנות לראות 3.5 שעות, ואם אתם לא מעריצים של פול סיימון או של סיימון וגרפינקל כמוני, אז אני אומר לכם שאתם יכולים לראות את החלק השני. החלק השני אני חושב יותר טוב, בעיקר כי הוא מכסה את התקופה המוזיקלית שאני יותר אוהב של פול סיימון, וגם התקופה שבה אני גיליתי את פול סיימון, ולכן אותי זה ריתק יותר, כי זה גם עזר לי להסביר למה כל כך אהבתי אותו ממש מהרגע שפגשתי אותו. בעיקר כי הוא מזכיר לנו שבשנות ה-70 סיימון היה מפורסם, לא מפורסם כמו סיימון וגרפינקל ביחד, אבל מפורסם בפני עצמו, לא מעט בזכות הופעותיו הרבות ב-Saturday Night Live. הוא הפך לאחד המנחים והאורחים המוזיקליים הכי אהובים ב-Saturday Night Live, לאורך כל שנות ה-70 וה-80. החל מהתוכנית השנייה, כבר בתוכנית השנייה הוא היה גם האורח המוזיקלי וגם המנחה של הערב, ולכן אחת הדמויות הבולטות מאוד בחלק השני של הפרק השני של הסדרה הזאת או של הסרט הזה, הוא לורן מייקלס. לורן מייקלס, מסתבר, לא ידעתי את זה, הפך להיות חבר קרוב ומעין שותף נוסף לעבודה וליצירה ולחברות ולזוגיות של פול סיימון. כלומר, אם החלק הראשון עוסק בסיימון וגרפינקל, הסרט החלק השני עוסק הרבה מאוד בפול סיימון ולורן מייקלס, שגם הפיק וביים את המופע בסנטרל פארק, והיה שם איתו בחתונות שלו ובגירושים שלו, ואחד הסיפורים היפים שיש שם זה שההתאהבות של אידי בריקל בפול סיימון תועדה בשידור חי בהופעה של אידי בריקל, זה The New Bohemians, ב-Saturday Night Live ב-1988. אז לורן מייקלס הוא לא רק מפיק, הוא לא רק חבר, הוא גם קופידון שאחראי ל ניסויים השלישים של פול סיימון בת זוגו עד היום, אידי בריקל. אז זה מקסים, זה משהו שלא הכרתי. ולכן הרבה מאוד מחומרי הארכיון שיש בסרט הם מסאדן נייט לייב, כי סאדן נייט לייב הופך להיות ממש דמות מאוד מאוד פעילה בפרסום של פול סיימון, וגם בעובדה, ואני חושב שזה החיבור שלי, זה שהבנו שהוא איש מאוד מצחיק. כי אחד הדברים שהסדרה מדברת עליה, בייחוד בחלק השני, זה שפול סיימון נתפס כאדם מרוחק, קר, מאוד מאוד פדנט, שמאוד קשה לעבוד איתו. בייחוד אם קוראים לכם ארט גרפינקל, וכמו ששואל אותו, נדמה לי שזה דיוויד לטרמן, שואל אותו שם, אתם באמת רבים כל הזמן, ופול סיימון אלו, לא רק כשאנחנו נפגשים. וגם לורן מייקלס, וגם פול סיימון בעצמו, וגם אידי בריקל, כולם אומרים על המוניטין הזה שיצא לו, שהוא בן אדם לא מאוד נחמד. אבל אני הכרתי את פול סיימון מהטלוויזיה, מניסיון נהנת לייב, ומהחבובות, ומרחוב סומסום, ואני זוכר אותו כאדם מאוד מאוד מצחיק, עם טיימינג קומי, עם איזשהו סוג של חוש הומור בעיניים שיש לו, וזה הומור גם שאני מזהג במוזיקה שלו ובמילים שלו. עכשיו אני מודה שבשנים האחרונות פול סיימון, הוא בן 82 כבר, הוא גם לא נמצא כל כך הרבה בזרקורים, הוא כבר לא מוציא כל כך הרבה תקליטים, אלבום האחרון יצא לאחרונה, ותכף נדבר על זה, הסרט עוקב אחרי הקלטות ועבודה על האלבום האחרון, Seven Psalms, שבעה מזמורים, אז לא ראינו אותו, אבל במעט הפעמים שכן נתקלתי בו בתוכניות אירוח, גיליתי שמשהו מהניצוץ השנון והממזרי של פול סיימון ניטל ממנו, הוא נהיה איש כבד, אולי זה זקנה, אולי זה הבגרות, אולי זה העובדה שבאמת הוא פחות נמצא בתקשורת עם קהל, אבל הוא נהיה אדם קריפטי, אדם כזה שמדבר קצת בחידות, ואדם שמדבר קצת יותר מדי באיזשהו סוג של חשיבות עצמית, וזה קצת מבאס. ואני חושב שהסרט מדבר, גם מראה את הצד הזה שלו, ואלה, אני מודה, הקטעים הפחות טובים בסרט, ולכן כל פעם שחוזרים אחורנית לתקופה הזאת של בין 1972 לאורך עד 1992, נגיד 20 שנה האלה, שהם שנות השיא של פול סיימון כיוצר עצמאי, גם עם Still Crazy After All These Years מ-75, האלבום השלישי שלו, וגם הופעה בסנטרל פארק, שבה 500,000 איש הגיעו לראות את סיימון וגרפינקל מתאחדים ב-1981, Hearts and Bones שכרגע שמענו, ו-Graceland ו-The Rhythm of the Saints. כאילו אלה הפסגות של היצירה של פול סיימון מבחינת הסרט, וגם מבחינתי ב-20 השנים האלה מרגע שיוצא לקריירת סולו. אז הסרט כל הזמן מתעסק בעבודה שלו וצירה שלו, ובאמת איש, רואים שהוא איש קשה ופדנט וכל זה, מצד שני הוא יצר דברים מרתקים, וזה תמיד מראה, כמובן הגישה שלהם לחומרי ארכיון היא מופלאה, וכמו שדיברתי לפני רגע על הסרט אימי של אסיף קפדיה, אז עכשיו זה ככה נהוג בהרבה מאוד סרטי תעודה של ימינו, נגיד אם ראיתי את הסרט משנה שעברה של על אינבל פרנמוטר, או לסרט על מיכה ברעם, על הצלם, של רק שומעים את הקולות של המרואיינים ולא רואים אותם, כלומר איכשהו טוקינג הד יצא מהאופנה, אני לא מקבל את זה, אבל טוקינג הד יצא מהאופנה, זה מקל מאוד על ההפקה, כי אז באמת אפשר להשתמש בחומרי ארכיון ובראיונות חדשים, ואז את הראיונות אפשר לעשות רק עם ציוד סאונד ולא צריך לצלם את זה, מה שלא היה באינבל פרלמוטר, כן צילמו, אבל בסוף החליטו להשתמש רק בפסקול, וזה מאוד מקל על ההפקה, זה מעשיר מאוד כמובן את הסרט, כי כל דבר צריך, לא רואים אנשים מדברים, רק צריך לראות על מה הם מדברים. אבל זאת האופנה עכשיו, ככה זה עם זה. אז הרבה מאוד חומרים, חומרי ארכיון, חלקם הם רעיונות חדשים. למשל, אין לי מושג אם הראינו את ארט גרפינקל לסרט, כי ארט גרפינקל נמצא הרבה מאוד מדבר, על היחסים ביניהם, אבל לא רואים אותו. אז האם זה הכל ארכיונים ותוכניות פודקאסטים ותוכניות רדיו ורעיונות ממקורות אחרים? יש הרבה מקרי פישר, את השיר ששמענו כרגע, Hearts and Bones, כתב פול סיימון על הניסויים שלו לקרי פישר שנמשכו חצי שנה. במהלכם דרך אגב הם הגיעו גם לישראל, ההופעה אצטדיון הרמת גן של סיימון וגרפינקל, בסיבוב האיחוד שלהם, שהיה גם סיבוב הפירוק שלהם, אז הגיע גם קרי פישר, אני הייתי שם, הייתי בן 14, ובאתי עבור קרי פישר לא פחות משבאתי בשביל סמל וגרפנקל. דרך אגב, והיא באמת יצאה ונגבה לו את המצח על הבמה, ומיד אחרי הסיבוב הופעות הזה, סמל וגרפנקל נפרדו, קרי פישר ופול סיימון נפרדו, ובאופן כללי נראה שמאוד קשה להיות באיזושהי סוג של זוגיות יצירתית או רומנטית עם פול סיימון, והסרט לא עוקף את הדבר הזה, הוא מדבר על זה גם בקולו. עכשיו, אז הרבה רעיונות של פול סיימון הם מארכיון, והרבה רעיונות ששומעים אותו רק בפסקול, אבל יש בסרט נתח מאוד מאוד משמעותי, ואני חושב שזאת הסיבה שהוא סרט של 3.5 שעות, שבו אלכס גיבני מקבל את הרשות להיכנס לאולפן ולתעד את ההקלטה של האלבום האחרון שלו של Seven Songs, שהתחילה ב-2019, אז חתיכת מהלך ארוך, היה גם קורונה בתוך זה, ופול סיימון בעצמו חלה גם בקורונה, וגם איבד את השמיעה באוזן שלו, באוזנו השמאלית. עכשיו, אני חושב שאפשר לערוך גרסה של הסרט הזה, הסרט נקרא פול סיימון, In Restless Dreams, The Music of Paul Simon, כמו בעברית קוראים לזה פול סיימון, In Restless Dreams, כן? זה משורה מיד, Sound of Silence. אפשר היה לערוך את החוצה, את כל הקטעים שעוסקים בהקלטת האלבום האחרון. זה היה מקצר את הסרט לדעתי ב-45 דקות. מצד שני, אני אסיר תודה לכל מי שהחליט נגד הדבר הזה. אני לא בטוח אם Seven Sounds הוא האלבום הכי קנוני של פול סיימון, או הכי טוב של פול סיימון, דווקא אותו לתעד את העבודה עליו. אבל, כאמור, הוא בן 82. הוא בעצמו אומר את זה, שלהופיע הוא כבר לא כל כך יכול להופיע, כי הוא כבר לא שומע באוזן אחת. והוא מתחיל להרגיש בעיות עם הקול שלו. יש סצנה מאוד יפה, ממש בתחילת החלק השני, שהוא בא להקליט מקהלה בכנסייה, והמצלמה תופסת אותו, מדבר עם המנהל המוזיקלי של אותה להקה, והוא אומר, בחיים לא היה לי כזה דבר, שפתאום אני לא מרגיש טוב, או שאני חולה, או שיש לי בעיות בקול. ורואים אותו מאוד מאוד חלש ופגיע, ונבוך, נורא נבוך, מזה שהוא לא במיטבו. האיש הכל כך פדנט ופרפקציוניסט הזה, הוא בעצמו, כבר הוא בעצמו לא פרפקט ולא פדנט. אז הרגע כזה, אלה הרגעים היפים בקולנוע טודי, שפתאום המצלמה קולטת משהו, ויפה גם מצד פול סיימון, שאפשר לראות את הדברים האלה, כי זה דבר אחד לצלם, זה דבר אחר שהמושא הסרט שלך ירשה לך להכניס את הרגעים הפגיעים האלה, והקשים האלה, והפחות מחמיאים האלה. לתוך הסרט, ולהבין שזה חלק מהסיפור. אז יכול להיות שזה אלבום האחרון שלו, יכול להיות שזה פעם אחרונה שהוא ייכנס ככה לתהליך כזה יצירתי בתוך אולפן, והסרט מודע לזה, ופול סיימון מודע לזה, ואלכס גיבני מודע לזה, כי עשו זאת תעודה לפני זה על פול סיימון, ותיעדו אותו ברעיונות, ובכתבות, ב-60 minutes ותוכניות אירוח, ואני ראיתי שני סרטי תעודה עליו בעבר, שהם משולבים כחומרי גלם בתוך הסרט הזה, אבל גם קטעים שבהם אנחנו רואים תיעוד עכשיו בהווה של הסרט, של איך פול סיימון עובד, כאיש מבוגר, יותר איטי ממה שהוא היה, פעם, אבל הוא מזכיר לנו כמה הוא היה שנון ומצחיק ועם מלא הומור עצמי. וקטעים נהדרים, קטע מסעדה נייט לייב שלא הכרתי, של פול סיימון מופיע עם ג'ורג' הריסון, וקטע מהגרמיז שפול סיימון, קטע נפלא, פול סיימון מגיש את פרס שיר השנה עם ג'ון לנון, ושניהם כזה מבקים את העובדה שהיו להם פרטנרים אחרים והם כבר לא שרים איתם, ואז אוליביה נוטון ג'ון זוכה בפרס שיר השנה, זה 1975, ומי שעולה לקבל את הפרס בשמה כי הייתה באוסטרליה, היה ארט גרפנקל. קטע משגע, שמזכיר גם את סיימון וגרפנקל וגם את הביטלס, כולם בבת אחת על במה אחת. אז סרט נפלא, עם הרבה מוזיקה, ואני חושב שקודם כל, אם אתם אוהבים פול סיימן, אני חושב שתתמוגגו, אבל נדמה לי, ואני חושב שאלה הרגעים היפים בסרטי תעודה כאלה, זה שאם לא הכרתם את פול סיימן, או לא שמעתם את השם שלו, או לא שמעתם בכלל, אני חושב שזה מהסרטים האלה, ובייחוד החלק השני, שיגרמו לכם לאהוב אותו, ולרצות לשמוע את השירים שלו, כי זה עושה איתו חסד, חסד נפלא. מאוד מאוד אהבתי את זה, את זה. זה נקרא In Restless Dreams, The Music of Paul Simon. אני ראיתי את זה ב-YES Doco, זה נקרא Paul Simon In Restless Dreams באנגלית, וחולק לשני חלקים. אני ממליץ לכם, תראו את הכל, 3.5 שעות, אבל אם אתם מאוד מאוד חסרי סבלנות, אז תראו רק את החלק השני, ואז אולי תחזרו אחרונה, תראו את החלק הראשון. ואז תקשיבו ל-7 Psalms. עוד שיר של פול סיימון. כי אני... יש שירים של פול סיימון שהפכו להמנונים עבורי. משפטים שפול סיימון כתב, שהפכו לתורות מבחינתי. דברים כמו זה. Negotiations and love songs are often mistaken for one and the same. זה משפט שלו. שנורא אהב. Everybody loves the train in the distance. Everybody thinks it's true. לא מבין מה המשפט הזה אומר, אני מאוד מאוד אוהב אותו. אז גם זה מתוך Heart and Bones.
Southern skies the night he met her she was married to someone he was doggedly determined that he would get her he was old he was young from time to time he'd tip his heart but each time she withdrew everybody loves the sound of a train in the distance Everybody thinks it's true Everybody loves the sound of a train in the distance Everybody thinks it's true Well, eventually the boy and the girl get married Sure enough they have a son And though they both were occupied at the child she carried disagreements had begun and in a while it just fell apart it wasn't hard to do everybody loves the sound of a train in the distance everybody thinks it's true everybody loves the sound of a train in the distance everybody thinks it's true Negotiations and love songs are often mistaken for one and the same. And now the man and the woman, they remain in contact. Let us say it's for the child. With disagreements about the meaning of a marriage contract, conversations hard. From time to time he just makes her laugh She cooks a meal or two Everybody loves the sound of a train in the distance Everybody thinks it's true Everybody loves the sound of a train in the distance Everybody thinks it's true What is the point of this story? What information pertains The thought that life could be better Is woven into
סיימון. אני חרד מזה שאני מדבר עליו ומשמיע שירים שניים שלו, כאילו שזה לא יהפוך חלילה לספדל, דווקא הפוך, הצדעה לכבוד הסרט התעודי עליו המאוד יפה ש... שיצא ושזמין לצפייה עכשיו, לקח לי זמן להגיע, להגיע עד לסוף שלו. אבל אני רוצה גם להזכיר את העובדה שפול סיימון מאוד אוהב סרטים, גוד, משהו שגרם לי לחבב אותו ממש מהרגע הראשון שנתקלתי בו. הוא שיחק בתפקיד קטן באני הול, צריך לזכור את זה. והוא בעצמו ניסה לעשות סרט, סרט שאני חושב שאני היחידי בעולם שאוהב אותו. גם פול סיימון לפי הסרט התודי לא כל כך אוהב את הסרט שלו, הוא מאוד אהב לעשות אותו, הוא נקרא One Trick Pony, והוליד פסקול נהדר. מתוכו שיר שאני חושב שהוא באמת ההמנון שלי, That's why God made movies, לכן אלוהים ברא, זו הסיבה שאלוהים ברא את הקולנוע, שבמשך במשך שנה, זה היה עוד פתיחה של תוכנית שלי ושל עידן ארטרמן בגלי צהל ציבורי לילה, זה היה מאוד מאוד מזמן, אבל זה ממש ההמנון שלנו, גם פול סיימון וגם אלוהים וגם סרטים, ברור. When I was born My mother died She said bye-bye Baby bye-bye I said where you going I'm just born She said I'll only be gone For a while My mother loved to leave in style That's why God made the movie Well, I laid around in my swaddling clothes Until the doctor came and turned out the lights Then I packed my bag And my name tag And stole away into the night Hoping that things would work out right And that's why God made the movie Say you'll take me to your loving breast Say you'll nourish me with your tenderness The way the ladies sometimes do say you won't Say you won't leave me for no other man Say you love me just the way I am Say you will be We'll just say you will God, that's why God
That's why God made the
בדקות שנשארו לי, ננסה לדחוף מהר מאוד שני סרטים צרפתיים בסטרימינג שלכם, שונים בתכלית. קודם כל, האם שמעתם על הבמאי קוונטין דפיו, או בצרפתית קוונטין דפיו, שהסרט האחרון שלו, יניק, הוקרן בפסטיבל הקולנוע הצרפתי, שממש התקיים לפני שבועיים בתל אביב ובכל הארץ, ובשנים קודמות בפסטיבלים שהוא הקרינו סרטים שלו, והוא באמת אחד הבמאים הכי מוזרים שיש בקולנוע הצרפתי כרגע. היה לו סרט שנקרא Stranger, Truth is Stranger than Fiction, האמת מוזרה מהבדיון, על זוג שנכנס לבית חדש ומגלה ששם תעלה שמחזירה אותם אחורנית בזמן, משהו כזה. היה לו סרט שנקרא Deer Skin, שקצת כן הסתובב ככה גם בוויודים וגם בסינמטקים לפני כמה שנים, עם ז'אן דו ז'רדן, והסרט החדש שלו יניק. אבל לפני זה אני אגיד למה אני הזכרתי בקוונטין דפיו, כי פורסם השבוע שהסרט החדש שלו יהיה סרט הפתיחה של פסטיבל קאן, שזה מאוד מאוד מעניין, כי הוא במאי שעושה סרטים קטנים ומשונים, ואם הוחלט שהסרט החדש שלו יפתח את פסטיבל קאן, כנראה שהסרט החדש הוא לא כל כך קטן ומשונה, אלא אולי יותר גדול ופחות משונה. הוא נקרא The Second Act, המערכה השנייה. אבל זה הסרט שיהיה במאי בפסטיבל קאן. הסרט האחרון שלו היה בקיץ בפסטיבל לוקרנו, ועכשיו הוא זמין לכם לצפייה באתר הסטרימינג מובי. יש לכם מובי? כדאי לך, אם אתם אוהבים סרטי איכות, סרטים סינמטקים, סרטים עתיקים, סרטים מאוד מאוד מוזרים, אז מובי הוא האתר בשבילכם, אתר סטרימינג מאוד איכותי, בינלאומי, ושם תוכלו למצוא את הסרט יניק. בקצרה, כאמור, תזכרו, סרט מאוד משונה. יניק הוא שומר במגרש חנייה, שלוקח יום חופש ומחליט ללכת לתיאטרון, מגיע להצגה והוא מאוד מאוד לא נהנה מההצגה שהוא רואה, אז הוא קם ומפריע לכולם ואומר, תסלחו לי, השחקנים, תסלחו לי כולם, אני מאוד נהנה. לקחתי יום חופש, אין לי ימי חופש, בזבזתי שעה להגיע לפה, ואני לא נהנה. ואני לא, יש לי מספיק צרות משלי, אני לא צריך לראות את הצרות שלכם. קצת איזשהו סוג של מונולוג שהייתם מדמיינים כזה, אולי הרבה צופים, בסרטים ובסדרות ובהצגות ובמופעים אולי חושבים לעצמם, למה אני צריך לסבול את הדבר הזה, למה זה? אז הנה מישהו קם ואומר את זה בכל רם, בצורה מאוד גסת רוח, כמובן מפריע גם לקהל וגם לשחקנים, כולם גוערים בו על חוסר הנימוס, בוודאי בן אדם שלא יודע איך מתנהגים, אבל מצד שני בן אדם שמצפה לא האומנות, כי הוא לא בא לאומנות, שהבידור שהוא רוצה לקבל, שהוא כצרכן, הוא רוצה לקבל את התמורה בעבור הכסף, ובעיקר הזמן שלו. מה שמטריד אותו, זה שמבזבזים לו את הזמן. ואז הוא שולף אקדח, לוקח את כולם בני ערובה בתיאטרון, ומוצא מחשב ממשהו מהקהל, ומתיישב ומתחיל לכתוב מחזה חדש, שהשחקנים יבצעו, מה הוא היה רוצה שיקרה בהצגה שתהיה לפי טעמו. אז יש פה, הקהל משתלט על ההצגה בנפנופי אקדח ומערכת היחסים בין מחזאי, קהל ושחקנים, אומנות, יצירה וצופיה. זה משעשע, זה שנון, זה מעיק, זה מטריד, זה קצר, זה פחות מ-70 דקות, הסרט הזה. אבל יש משהו בסרט, עם כל זה שהסרט מעיק, יש בו גם משהו שקצת אומר בכל רם, כל מיני דברים שאנחנו מבקרים, למשל, או סתם צופים שבאים, חושבים כשהם באים לראות סרט. טוב, הסרט השני רציתי לדבר על זה, שכר האימה. בנטפליקס, רימייק שלישי לסרט ההוא של ז'ורז' אנרי ז'ורז' קלוזו, משנות ה-50, אז יש בנטפליקס, הוא לא טוב, אבל תדעו שזה קיים, אם אתם אוהבים את הסרט, רוצים לראות רימייק שלישי שלו, אז יש לכם את שכר האימה, רימייק צרפתי, הפעם באפריקה, בנטפליקס. זהו, עד כאן סינמסקופ ברדיו קצה, תוכנית מספר 423, מה שאומר שבשבוע הבא, 424.
סינמסקופ, סינמסקופ. עם יאיר רווה.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.